ואז אני לא צריך כל פעם לעשות ערך לא פקיד, זה יוצא אותו מספר על השקל. אם אני אעשה גם באגף ההמרה, יצא מהמשפטים, יבנה לו הסילוקים, יעבר אותו לפי הריבית האפקטיבית, כולל הוצאות הנפקה, יצא לי על השקל אותו דבר כמו שאני לוקח מהלוח משפטים. אם את עושה לוח חשבונך, לוקח ממנו את המספרים, לא צריך לעשות כל פעם ערך. זה המספרים, במיוחד שאגב מהמרה למדנו לא שם. בסדר? ואגב תגידו שמה לך להשתמש עם משפטים וחשבונם? תעשי משפטים ותעשי איך שוכחים את המספר הזה. בחירות ידיעה כללית בלבד, יכולים להכניס כאן איזה סעיף בתוך שאלה, או במיסים על הכנסה או בדוח. אבל יכולים לשאול אותך תיאורטית על חקירת קרקע ומבנים של
חקירה. שיעור של עושר, אצלך?
מה שלימדנו.
לא. שיעור תחילת ההתמחות שלי אמור להיות בחבילה הזאת. מיטל בטעות שמה את זה פה.
מה השם שלך?
סגי אמיר.
מחכים לי, זה ללמד אותה משהו. הסעיף השתנה ביה 17. אם ישאלו לדעתי, צירפתי לכם בקובץ דוגמה מספרית, אבל זה רק תיאורטי, זה מאוד פשוט. יש שני שינויים בתקן. אחד, שינוי הראשון הוא לגבי חכירת קרקע לבד. אנחנו שתם למדתם בעבר את הישן, חכירת קרקע לא יכלה להיות חכירה הונית מימונית, יכלה להיות רק חכירה תפעולית. למה? כי לקרקע אין אורך חיים מוגדר, ולכן קרקע לא יכולה לעמוד בתנאים של 75% מאורך חיי הנכס. אין לזה אורך חיי נכס בכלל. ולכן הם אמרו שבגלל שקרקע לא נגמרת, גם אם אתה חוכר אותה ל-100 שנה, זה לא יכול להיות חכירה עונית מימונית. איך זה יכול להיות? אתה לא קנית את הקרקע, בסוף הקרקע תעזור למחקיר. גם באין סוף היא תעזור למחקיר. זה מה שאתם למדתם על חכירת קרקע שיכולה להיות רק תפעולית. הם שינו עכשיו את התקן והם אומרים דבר כזה. חכירת קרקע בהחלט יכולה להיות תפעולית. כי אם אני לדוגמה חוכר קרקע, וזה דוגמה מהתקן, ל-990 חכירת קרקע בהחלט יכולה להיות חכירה עונית. כי אם אני חוכר קרקע ל-999 שנה, נכון שבאין סוף זה לא שלי, אבל מבחינה כלכלית, ברור שהמצב הזה מציב את החוכר כרוכש. נכון, יש אין סוף, אבל צריך להיות גם פרקטי. ולכן, הם לא אמרו שנים, אני לא יכול להגיד לך עד 100 שנה או עד 50 שנה. הם באו ואמרו שלגבי חכירת קרקע, אתה צריך לבדוק את ארבעת התנאים של חכירה עונית מימונית, בלי התנאי השלישי כי הוא לא רלוונטי. אחד, אם הקרקע עוברת אליך בסוף תקופת החכירה. שתיים, אם יש אופציה הזדמנותית. שלוש, תדלג 75% מאורך החיים השימושי, כי זה בקרקע אין אורך חיים מוגדר. וארבע, תבדוק האם הערך הנוכחי, שזה הרלוונטי ביותר לקרקע, האם הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי של החכירה מהווה 90% זה יותר משווי ההוגן שלה. זה יכול להכניס קרקע להיות חכירה עונית, דבר שהתקן הישן לא היה מאפשר, כי הוא היה אומר שלקרקע אין אורך חיים מוגדר. למדתם את זה?
כן.
וזה גמר. והדבר השני ששינו הוא דבר כזה. נגיד שאני חוכר קרקע ומבנה ביחד. קרקע ומבנה. זה מבנה וזה קרקע. האם אני מטפל בזה במקשה אחת? כחכירת מבנה וקרקע, או אם אני מפריד את זה לחכירת מבנה ולחכירת קרקע. התקן אומר להפריד. התקן החדש, אני לא יודע עכשיו מה למדתם, מה לא למדתם, תקן החדש להפריד. קרקע תיבדק לפי ארבעת התנאים, בלי התנאי השלישי, כמו שאמרתי, ומבנה ייבדק. בהחלט יכול להיות שהקרקע תהיה חכירה תפעולית, המבנה יהיה עוני או ההפך. אני לא יודע, צריך לבדוק לכל אחד את התנאים. אבל אז עלתה שאלה, הרי אתה חוכר קרקע ומבנה יש לוח סילוקין אחד. איך אתה תפריד את הלוח סילוקין לכמה אתה משלם על המבנה וכמה אתה משלם על הקרקע? נגיד שאתה חוכר מבנה שיושב על קרקע, אתה משלם 100,000 שקל בסוף כל שנה למשך 50 שנה. איך תפריד? נגיד אתה בא לבדוק ערך נוכחי של תזרים המזומנים העתידים מהווה 90% זה יותר מהשווי ההוגן של הנכס. אז כמה מה-100,000 זה לקרקע וכמה מה-100,000 זה למבנה? אפשרות ראשונה, הם אמרו, אין בעיה, תיקח את המבנה והקרקע, תחלק שווי הוגן של המבנה, שווי הוגן של הקרקע, ותעשה מוכר, כל אחד יקבל את החלק שלו. אפשרות שנייה, זה ללכת ולשאול את השאלה הבאה, מה היה קורה אילו הייתי עושה חכירה רק של הקרקע, ומה היה קורה אילו הייתי עושה רק חכירה של המבנה? ולאו דווקא זה יצא 3,000 ו-2,000, למה? מה ההיגיון? יכול להיות שאם הייתי חוכר את המבנה לבד ואת הקרקע לבד, על המבנה הייתי דורש יותר מעל הקרקע. בן אדם יבוא ויגיד, מה ההיגיון? אתה חוכר ביחד, אתה אומר לי 3,000 ו-2,000, כל אחד בנפרד, פתאום מספרים אחרים. כי הם טוענים שמי שמחכיר מבנה הוא גם מגלם, חוץ מהשווי ההוגן, לא, מחכיר מבנה לבד, בלי קרקע, רק את המבנה, רק מבנה לבד, הוא גם מגלם שהמבנה יש לו בלי, כי משתמשים במבנה והשווי ההוגן שלו יורד. הוא רוצה גם פיצוי על ירידת הערך כתוצאה מהשימוש. לעומת זאת, בקרקע אתה לא מגלם לחוכר פיצוי בגין ירידת ערך בלי. למה? קרקע אין לה בלי. ולכן אם היית חוכר מבנה לבד, אם היית בא לבן אדם אומר לו הכל ביחד, הוא אומר לך 5,000. ההתפצלות 3,000. אם היית בא ואומר לו, אני רוצה רק לחקור את הקרקע, אולי הוא לא היה רוצה 2,000, היה רוצה רק 1,800. אבל אם היית אומר לו, רק את המבנה, הוא היה רוצה 3,200. למה? הוא היה לוקח לחשבון טבלה. ולכן, כשאתה בא לפצל חכירה של קרקע ומבנים, שעליה אתה משלם 5,000, נגיד, בסוף כל שנה, אתה רוצה לדעת כמה של התשלום התקופתי של הקרקע וכמה התשלום התקופתי של המבנה, אתה לא צריך ללכת ולהגיד למעריך שווי, תאריך לי כמה המבנה שווה וכמה הקרקע שווה ואני אפצל. אתה צריך ללכת ולהגיד למעריך שווי, תגיד לי, אם היינו חוכרים רק קרקע, או רק מבנה, כמה היינו שווים? וזה לאו דווקא מתאים, לפי מה שהתקן אומר, לאו דווקא מתאים, כי המבנה אתה דורש פיצוי על הבלי ועל קרקע לא. ולכן הפיצול צריך להיות בנתוני השאלה, אם נותנים שאלה או בתיאוריה, תיאורטית, שצריך ללכת ולבדוק את הפיצול של התשלום התקופתי בין הקרקע למבנה, לפי היחס בין דמי חכירה לקרקע לבד, לבין דמי חכירה למבנה לבד. וזה הפרופורציה הנכונה. כי בקרקע אני רוצה לתת לו טיפה פחות כי אין מרכיב של בלי, ולמבנה טיפה יותר כי יש מרכיב של בלי. עכשיו, נגיד שתבוא חברה, תגיד, לא יודעת לפצל, מה אתה משגע אותי? לא חוכרת קרקע לבד, ולא חוכרת מבנה לבד, לא מחכירה לבד, לא יודע איך לפצל. אם אין אפשרות לפצל, אז אם אין אפשרות לפצל, תקן אומר שמתייסים לכל, כאילו זה חכירה של מבנה. מתעלמים מהקרקע. כי אם אתה לא יודע לפצל, אתה צריך ללכת ולבדוק את ארבעת התנאים על המבנה ולא על הקרקע. לא הקרקע תקבע את הסיווג, המבנה יקבע. אבל עקרונית הוא אומר למה אי אפשר לפצל, בדרך כלל אפשר לפצל. עכשיו אם חברה תבוא ותגיד לך, זה לא מהותי הקרקע, קרקע היא חלק קטן מהתזרים, מה חושב שאני אפצל, מ-100 אלף שקל הקרקע יצא 10,000 ולמבנה 90. אני אלך לזמין הערכות שווי, יפצל כל אחד את התנאים שלו. תקן אומר שאם החברה חושבת שההפרדה לא מהותי, כי מרכיב הקרקע לא מהותי, זניח, אז אל תפריד. תטפל בכל כחכירה של מבנה. אלה הסעיפים החדשים. עכשיו, התקן הישן לא אמר את זה בכלל. הוא קרקע ומבנה היה מטפל ביחד ולא היה מפריד, וחכירה של קרקע לא יכלה להיות לעולם חכירה עומית מימונית, רק טיפולית. והיינו בודקים שהמבחן של 25%, אני לא רוצה להעלות אתכם, זה היה ישן, התבטל. היום הקריטריונים הם מאוד פשוטים. חכירת קרקע יכולה להיות עונית מימונית אם זה עומד בתנאים, במיוחד בתנאי הרביעי, בתנאי השלישי אל תבדקו, זה לא רלוונטי. וחכירה של קרקע ומבנה חייבת להיות מפוצלת, עוד פעם, אלא אם כן אי אפשר לעשות את הפיצול או זה לא מהותי, והפיצול לא צריך להיות לפי שווי הוגן של המבנה או קרקע, אלא לפי דמי החכירה, אילו הייתי חוכר כל אחד מהם בנפרד, אתם צריכים להסביר בגלל הבלי של המבנה וזה שאין בלי לקרקע. שעשיתי לכם גם דוגמה מספרית, אני עוד פעם אומר, לפי הסילבוס הם לא יכולים לשאול חכירה שאלה לבד, יכולים לתת רק תיאורטי או להכניס את זה בתוך שאלה, נגיד תוך שאלה של מיסים על הכנסה, תוך שאלה של נדלן להשקעה עשינו לכם, תוך שאלה של תזרים, זה מה ש... או בתוך שיטת שווי מאזני, חכירה תפעולית שהיינו מאבנים, חוזה נחות, חוזה עדיף, פרש מקורי.
אז כל שאני צריכה לדבר חכירה זה לדעת בזה כל
חומר. לא, אבל את צריכה לדעת לבנות לוח סילוקין לחכירה, ואת צריכה לדעת פקודות יומן, כי אם יכניסו את זה בתוך שאלה של מיסים על הכנסה, איך תפתחי מיסים נתחיל? אם יכניסו בדוח תזרים, איך תסגרי את התנועה? בתוך שאלה של חכירה עצמה הם לא יכולים לשאול.
אבל לא לדעת בחומר, כולן בכלל, לא לדעת.
אמרתי לך, שאלה ראשונה בחכירות, ללמוד לעשות לוח סילוקים ופקודות יומן את חייבת, תוכל לעשות חכירה עם כנס, בלי כנס, לא, אין לי בעיה, לקרוא את זה, גם איבון עלויות אשראי, לא יכול להיות שאלה לבד באיבון עלויות אשראי, יכולים להכניס איבון עלויות אשראי בתוך שאלה, גם לא חוזה הקמה, הם יכולים לשאול תיאורטי, איבון עלויות אשראי תיאורטי, הם יכולים לשאול, זה אתם חייבים לקרוא את הסיכום, נגיד הם יכולים לשאול, מה זה הקמה לשער הריבית, זוכרים? שאם אני לוקח הלוואה צמודה לדולר, הרי הפרשי שער לא מוגדרים כעלויות אשראי בתקן, אז האם אני מתחשב בהפרשי השער ומאבן אותם או לא? אז השאלה שם, האם הפרשי השער מחליפים ריבית או הם לא מחליפים ריבית? כלומר אם באתי לבנק אמרתי לו אני רוצה הלוואה לא צמודה, אז הוא אמר לי טוב תשלם ריבית של 10%, או מנגד הוא הציע לי, אתה יודע מה, אל תשלם לי ריבית, אבל שזה יהיה צמוד לדולר. אז ההצמדה לדולר, מה היא תחליף למה? לריבית. אז היא כן איבון עלויות אשראי, היא כן עלויות אשראי. אבל אם אתה בא לבנק, הוא אומר לך, תשמע, זה לא קשור אחד לשני. בכל מקרה, אני מצמיד לדולר, כי זה מה שמקובל פה. ריבית זה משהו אחר. אז ההפרשי שער עצמם לא מוגדרים כעלויות אשראי. דיברנו על זה, על התאמה לשער הריבית ומה זה לא. האם הפרשי שער או הפרשי הצמדה הם תחליף לריבית ואז הם כן נחשבים? או האם הם משהו שהוא לא תחליף לריבית ואז אתה לא צריך להעביר? אתה צריך להעביר מעלויות אשראי רק את הריבית, לא את הפרשי השער. כתוב את זה בסיכום שלי, הכל מודגש, הכל מסודר. ואתם למדתם יעס 23, כן? הכל חדש. אז אם למדתם עיוון עלויות אשראי, לא יכול להיות שזה לא למד. עיוון עלויות אשראי, למדתם יעס 11, יעס 23, נראה לי גם את הסיכום הזה שלכם בחומר שלכם. אבל אני לא יודע כבר כל אחד איפה למד. יעס 23, יעס 11, וחכירות זה נושאים שיכולים להישאל או תיאורטית או בתוך שאלות. זה מה שהם אמרו, תשמעו, אני לא אחראי, זה מה שהם אמרו, זה לא מופיע בסילבוס, כתוב למטה כוכבית וכתוב שצריך לדעת את החומר שסופיות א' זה רמה כללית. מה זה רמה כללית? אני יכול לדעת מה זה רמה כללית? זה בתוך שאלה. לא יכולים לתת לכם שאלה 20 נקודות על חוזה הקמה, זה לא בחומר. הכרה בהכנסה כן צריך, תיאורטי זה שנושא חשוב. וגם את הירידת ערך של המוניטין, אמרתי לכם שבוע שעבר.
זהו.